טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעורנו ליקוטי מוהר"ן. אני רק אעשה שוב פעם את ההקדמה שעשיתי בשיעור הקודם, כי אני חש ש... אולי זה לא היה ברור. אנחנו לא לומדים הרב קוק, אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן. אוקיי? אלא ש... כדי להבין את ליקוטי מוהר"ן, אני לא יכול לקרוא את הדברים מתוך התגלות ליבי הראשונית. יש נטייה לחשוב שהבנת הפשט זה מה שעולה לי בראש פעם ראשונה. וילך עשיו ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נבלות. מה שהבנת, הבנת. זה הפשט. זה ההבנה של מה זה פשט היום. והתשובה היא שזה לא ככה. אומר הגר"א, אתה רוצה להבין את הפשט בכל ספר. על מנת להבין את הפשט בצורה רצינית, אומר הגר"א בהקדמה שלו למגילת רות, אתה צריך להבין את עמקי הסוד. אחרת לא תבין את הפשט. הפשט זה לא מה שעולה לי באב האמינא הראשונית. מי שרוצה להרחיב על כך, יראה בהקדמה של הרב קלנר לספר חסד עם שיחו, מביא שם את המקורות על הדבר הזה, בהקטנה ובהרחבה.
אז הפשט הוא לא פשט.
זה לא שהפשט הוא לא פשט. אין מושג כזה פשט שעניינו רדידות. כלומר, אין דבר כזה בקיוט ועיון. יש רדידות ועיון. אתה יכול לא להבין את הדברים, ולהגיד, אני מבין בהבנה הראשונית שלי, ולהבין באמת מה כתוב. אוקיי? אז אנחנו עכשיו לומדים רבי נחמן, אני רוצה להבין באמת מה כתוב, ולא מה שעולה לי במחשבה הראשונית שלי, שתורה זה מה שאני מגדיר לעצמי כתורה, ותפילה זה מה שאני מגדיר לעצמי כתפילה, ובקשות זה מה שאני מגדיר לעצמי כבקשות, אלא אני רוצה להבין מה באמת אומר. אז כדי להבין מה רבי נחמן באמת אומר, אני צריך להבין את זה מתוך האמת.
גם בגמרא זה
ככה?
וגם
בגמרא זה ככה.
אז
בגמרא
זה
רדידות? כן. טוב. מה אתה רוצה? אתה לומד עיון. אתה יכול להשוות בין הלימוד שלך של אחרי לבין לפני.
זה מקום בכלל בקיאות?
אז זה לא שם מקום בקיאות. אתה מבין שאתה תלמד את זה פעם ראשונה. פשוט אל תאחז שם. אנשים נאחזים שם. הבנת את זה? אז תבין שלא הבנת. אבל מה קורה לאנשים? הבנתי, יופי, בוא נמשיך. הבנתי שעל ידי תורה נתגלים כל התפילות. זה פשוט, על ידי תמל תורה תקבל תפילות. עכשיו זה לא איזה משהו מופלא מה שאני אומר עכשיו, כולם חיים ככה, הרוב חיים ככה, ומה שהבנתי הבנתי. זה נקרא חוסר צניעות. חוסר צניעות להסתכל על התורה בצורה חיצונית ולא פנימית. כשאני לומד רבי נחמן, אני רוצה להבין באמת מה הוא אומר, והאמת היא המציאות. כדי להבין את המציאות, מה לעשות? הרב הוא קצדה. ואפילו רבי נחמן אומר שאת מה שהוא כותב כאן, הוא כותב מהרושם שנשאר לו מארץ ישראל. אז אם זה מהרושם של ארץ ישראל, אני כנראה לא יכול לדבר על זה בתוך תורת גלות. כי כשרבי נחמן הגיע לכאן לארץ, הוא איבד את כל תורת הגלות. הוא איבד את הכל. אז כדי להבין מה כתוב כאן, אני חייב להשתמש בתורת ארץ ישראל, כלומר תורת הרב קוק. חוץ מזה, שכדי להבין את זה בתוך המציאות, אני חייב להסתכל גם כמו שאמרתי מתוך תורת הרב קוק. כי מה לעשות, הרב קוק צדק. יש כאלה שאמרו לא לעלות לארץ, והרב קוק אמר כן לעלות לארץ, וגם אלו שאמרו לא לעלות לארץ, גם הם היום בארץ. הם לא כל כך מרוצים שהם בארץ, אבל מה לעשות, הם בארץ. גם אם ישירו מאוד יפה ולשקו יסיים, אנחנו לא מציאות סביב. הם בארץ. הם לא רצו להיות, אבל הם פה. כי הייתה שואה, כל מיני סיבות. אז לכן אני עושה כל זה מתוך העיניים של המציאות. אני לא רוצה שרבי נחמן יהיה מחוץ לגאולה. אני רוצה להכניס את רבי נחמן לתוך הגאולה. על מנת שזה יקרה, אני חייב לקרוא את זה מתוך העיניים של הרב קוק. אבל אני לומד ליקוטי מוהר"ן. אז אנא מכם, נא להכיל את המורכבות. תודה. הסברנו בשיעור הקודם של להיות תמים זה לא להבין כלום. אלא להיות תמים על פי רבי נחמן זה להסתכל בהשכל של כל דבר. זה להעמיק בכל דבר ודבר. והסברנו שזה העבודה של איש הישראלי. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר. רק איש הישראלי יכול להסתכל בפנימיות של כל דבר. כבר נראה איך זה יבוא ידי ביטוי. אבל יהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה, כלומר לא בארץ ישראל, הוא לא מסתכל בהשכל של כל דבר. בגלות לא מסתכלים בהשכל של כל דבר, אוי ואבוי מסתכלים בהשכל של כל דבר. בארץ ישראל, המטרה זה להבין איפה אלוהים מתגלה בכל, כולל בעולם החומרי. אבל בחוץ אל הארץ, כל אדם בחוץ אל הארץ ימצא כמי שאין לו אלוה. כי אלוהים לא מתגלה בעולם החומרי. אז אם אלוהים לא מתגלה בעולם החומרי, אז אין מה לחפש התגלות אלוהית בכל דבר. אין מה להסתכל בשכל של כל דבר ולמצוא שם את אלוהים. אין מה להבין איך מתוך הרע יצא טוב, כי אין נבואה. מה שצריך לעשות זה לקיים את ההלכה. ויש רק מעט 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 צדיקים שהם בבחינת ארץ ישראל, שהם יבינו את הדברים האלה. אבל אתה, אתה לא איש ישראלי, אתה איש יהודי, אל תסתכל בשכל של כל דבר. אבל רבי נחמן מדבר על איש ישראלי. שם ישראל זה השם של עם ישראל בארץ ישראל. יעקב זה השם של עם ישראל בגלות. אנחנו צריכים להסתכל בשכל של כל דבר. אנחנו כבר נראה שיעקב גם יסתכל בשכל של כל דבר, כי הוא הכין את עצמו למדרגה הזאת של הישראל. ואיש הישראל צריך להסתכל בשכל של כל דבר. והתחלנו אבל לפני זה, דק, הידי תורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ואחרי החשיבות שישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, אין ברוחני ואין בגשמי. שאלנו מה ישראל צריך, אז אמרנו שם ישראל צריך שאומות העולם יקשיבו לו על מנת שיוכל להשפיע עליהם. זה מה שעם ישראל צריך, הוא לא צריך עזרה מהקיסר, הוא צריך שאומות העולם יהיו כלי לקבל את האור שלו. אז וכיוון שכך, על ידי כך שהתורה תהפוך את תפילה, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות, אז אומות העולם יוכלו לקבל מאיתנו. זה לא עזר שתלמד רק תורה, צריך שהתורה תהפוך את תפילה. מה זה אומר שהתורה תהפוך את תפילה? התפילה זה החיים של התורה. התורה זה שכל, אבל התפילה הופכת את התורה השכלית לרגש. אני חי את התורה. אני חי את האידיאלים של התורה. אני לא חושב עליהם כמו התורה. בגלות, מתי אדם יכול להרגיש את הקדושה ולהיות במדרגת ארץ ישראל? כסנקסן מכניס תניה, אומר בעל התניה, רק בזמן התפילה. אבל בארץ ישראל, בהמשך, אנחנו נקרא בהמשך התורות, שארץ ישראל היא בחינת תפילה. כי כל רגע זה החיים של הקדושה. כל רגע יש רגע של קדושה. כל רגע הקדושה מופיעה בעולם הזה. לא רק בזמן התפילה שתגעו לך להות. כל רגע אתה חי כלל. לא רק בזמן התפילה אתה מתפלל על הכלל. כל רגע החיים שלך הם כלל. כי זה המדרגה של ארץ ישראל. ולכן על ידי תורה, על ידי כך שתלמד תורה, מתוך כך תתפלל, ותתפלל על הכלל, ותדע על מה להתפלל, ולא תתפלל על עצמך כפרט, תוכל לחיות חיים כלליים בארץ ישראל, ומתוך כך להשפיע על כל האומות, ונתעלה ונתרומם החן והחשיבות של ישראל לפני כל מי שהם צריכים. הסברנו שהחן והחשיבות זה הסגולה והבחירה. חן זה יופי פנימי. אסתר היא רק רוקת הייתה. היא רק רוקת בעברית מכוערת. היא לא הייתה יפה. היא הייתה יפה במבנים. חן זה הסגולה, זה היופי הפנימי של עם ישראל. והסגולה, אנו סגולה זה משון המילה מסוגלות, פוטנציאליות. אתה מסוגל, זה לא מה שאתה עכשיו עושה את זה בשטח, אבל זה אומר שאתה יכול לעשות את זה פוטנציאלית. זה החן. וההוצאה לפועל של זה, זה כבר איך זה מוקרן לעולם, זה החשיבות, זה איך אני מוציא לפועל את הפוטנציאל שלי. על ידי כך שם ישראל התורה הזאת תהפוך את תפילה, אז החן והחשיבות יצא לפועל, הכוח שם ישראל יצא לפועל, ואז זה יוקרן לכל אומות העולם. אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה? איזה תורה צריך? איזה סוג של תורה אתה צריך על מנת שהתורה שלך תהפוך את תפילה? אם תלמד כל היום כמו בגלות, כלומר לא להסתכל בשכל של כל דבר, לא להיות איש הישראלי כמו שרבי נחמן אומר, אלא תהיה איש יהודי ותלמד תורה רק הלכה או רק גמרא, לא תוכל להבין על מה אתה מתפלל. יש הרבה אנשים שמתפללים תפילה, מתפללים על עצמם. שימו לב, כל התפילה, מה לעשות? זה תפילת הכלל. אדם אומר רפאנו וחושב על עצמו, אבל כתוב רפאנו, לא רפאני. מה לעשות? כתוב סלח לנו, לא סלח לי. אתה יכול לכוון גם עצמך בתוך כלל ישראל, אבל אתה מכוון לכלל ישראל. אתה מתפלל על הכלל, לא על עצמך.
אבל אומרים שמי שמתפלל לחברו נהנה תחילה.
לכן, מה צריך לעשות?
תתפלל למישהו אחר.
ואז אתה תענה? אתה מבין שזה לא משחק. כאילו אם אתה תתפלל על חברך כדי שאתה תקבל, אז זה לא יעבוד. למה? כי למה אתה נענה תחילה? כי אם אתה מתפלל על החבר שלך, אתה אוטומטית נעשה יותר כללי. אם אתה נעשה יותר כללי, אתה נעשה פחות פרטי, ואתה נותן כלי לקדוש ברוך הוא להופיע בעולם. כי אתה יותר נדמה לבורא. איך אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם? אתה כבר, אתה לוקח את הרצון הפרטי שלך והופך אותו לכללי, כי הקדוש ברוך הוא כולו כלל, הוא כולו נתינה, הוא כולו השפעה. אם אתה רק ברצון לקבל ואתה לא הופך לרצון להשפיע, אז אתה לא נדמה לבורא. אם אתה תתפלל לי על האחר בשביל לקבל עצמך, אתה לא נדמה לבורא, אז לכן גם לא תענה תחילה. כדי שבאמת תתפלל לאחר, על האחר, ותקבל בעצמך באמת לפניו, כי אתה בנית לפניו את הכלי, אז אתה חייב להפוך ממקבל לנותן קודם. ואתה לא יכול להתפלל לעצמך ועשות המשחק הזה שעכשיו עשית, כי אז לא באמת תהפוך ממקבל לנותן, לא תדמה לבורא, ואז גם לא תענה תחילה. כן. אני מסביר. כי איש הישראלי תמיד צריך להסתכל בשכל של כל דבר. הרובד של הלכה והגמרה הוא התוצאה של בשביל מה אנחנו חיים. הגמרה לא עונה לי מה מטרת הבריאה. זה 22 שיטות בראשונים ובאחרונים, במקובלים. התורה לא אומרת לי עכשיו, הגמרה והלכה לא אומרים לי מה הטעם הפנימי של מצוות ציצית ומצוות תפילין. הגמרה, תלוי אם זה לומד תורת ארץ ישראל, זה נלמד שנה הבאה, אז אתה יכול להבין את זה על ידי כך שתלמד פנימיות התורה, ואז בתוך זה תלמד גמרה. אבל ברובד של ארבע עמוד של הלכה, זה לא יסתכל בשכל של כל דבר. זה איש היהודי, הוא לא מסתכל בשכל של כל דבר, הוא עושה כי ככה. אבל בארץ ישראל אתה מסתכל בשכל של כל דבר, אתה מבין מה עומד מאחורי הדברים, מה השורש של כל הדברים.
מה שאני מגלות מארץ
ישראל, הייעוד של עם ישראל בארצו על ידי התורה זה להבין איך מכל רע יצא טוב, איך לקחת מציאות נתונה ולהפוך אותה מרע לטוב. זה נקרא נבואה. מה יקרה בעתיד ומתוך כך איך אני פועל בהווה. בגלות אין נבואה, בגלות אין את המטרה הזאת. מה שמלמד אותי פנימיות התורה זה את מה שעכשיו אמרתי, איך להפוך את הרע לטוב, איך לקחת את הצדים הרעים ולהפוך אותם לטובים, איך אני הופך כל מר למתוק. לכן גם ארץ ישראל שהיא ארץ הנבואה ובה לומדים את פנימיות התורה נקראת ארץ זבת חלב ודבש. החלב זה דם שנאחר והופך לחלב, כלומר דין, כלומר רע שהופך לטוב, לחסד, לחלב. ודבש זה גם כן דין, דבורה, תמאה שהופכת לדבש, טהור. רע שהופך לטוב, תמן שהופך לטהור. זה מה שעושה ארץ ישראל. זה אוויר עד ארץ ישראל שמחכים. בגלות אין את זה, בגלות יש רק הלכה. בארץ ישראל יש הדבר הזה של להבין את הלמה. ברגע שאני מבין את הלמה, אז זה כבר לא משהו של דין, של כפייה, אלא זה הופך לחסן, ואני הופך להיות מחובר לזה. ואתה שם לב, תראה זה יופי, כשרוצים להיכנס לארץ מתחילה תנועת הציונות, במקביל חייב, אבל חייב שתחיל גם תנועה של כפירה. למה חייב שתחיל תנועה של כפירה? על מנת שנוכל להבין את הלמה, ואז הכפייה, הדין, תהפוך לחיבור וחסן. כי בגלות זה לא המקום לעשות את זה. רק בארץ ישראל, שזאת ארץ היהוד, אתה יכול להופיע את היהוד שלך.
לא, למה זה
בשביל היד? כי בגלות אין יהוד. בגלות אתה רק משמר את הנבואה על ידי ההלכה, וכל המצוות הם בגדר שימורים, זיכרון, מצבות, הציבי לך ציונים, על מנת שתשוב לארץ יהיה לך את היהוד לקיים אותם, כי ארץ ישראל היא ארץ היהוד שהופכת את ערה לטוב. ולכן רק בארץ אתה צריך להבין איך מכל רע יצא טוב ולהסתכל בשכל של כל דבר. ובגלות איש יהודי לא צריך. אני צריך להתקדם שנייה רגע, צריך להתקדם. כי איש הישראל תמיד צריך להסתכל בשכל של כל דבר. אם אני עכשיו, אני אענה על זה אבל אני חייב להמשיך, אם אני בארץ ישראל לומד רק שעשו פוסקים ולא לומד רבי נחמן ולא לומד בעל התניא ולא לומד הרב קוק ולא לומד פנימיות התורה, אני לא בסרט, הלא במציאות. הרב קוק אומר שאם מי שלא לומד תורת ארץ ישראל, רוח הקודש לא יכולה לחול עליו, שזה המינימום של המינימום, זה להיות כללי, לדחוף את המציאות המקום הנכון. והרב קוק קורא למי שאין לו רוח הקודש בארץ ישראל, שחל על ידי תורת ארץ ישראל, איך הוא קורא לו? בעל מום. אז כן, זה לא טוב ללמוד רק כשזה פוסקים, ממש רע, כי אתה לא מבין למה. אפילו הזוהר אומר לנו על הפסוק וימרירו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. חומר דק קל וחומר, לבנים דל ליבון הלכה. מה פירוש? אם אתה מתייחס להלכה ולקל וחומר, רק קל וחומר וליבון הלכה, אז ויעבידו אותם בפרך וימרירו את חייהם בעבודה קשה, כי אתה מסתכל על זה בצורה של קושי, אז אתה עדיין בגלות, אתה עדיין למצרים. כל המטרה זה שבארץ ישראל זה יהיה הטבע שלך, שתתחבר לזה, שהרע יהפוך לטוב, שהדין יהפוך לחסד, וככה גם תוכל לראות את המציאות אחרת. זה מה שהתורה אמורה לבנות בנו. התורה אמורה לבנות בנו איך להסתכל בפנימיות של כל דבר, ולהבין איך עכשיו יש מציאות נתונה שלי באוקטובר, לאיפה זה יוביל. יש שואה, לאיפה זה יוביל, ומתוך כך להוביל את המציאות למקום הנכון. אם אני מבין שאחרי השואה, המסקנה הייתה שאסור לדבר בבית כנסת, כי יש כאלה שהסיקו את זה, שזה קרה בעקבות זה שדיברו בבית כנסת באירופה, אני לא בסרט, אני לא בכיוון. אבל אם אני מבין שאחרי השואה המטרה זה לעלות לארץ ישראל, אז אני בכיוון. ואם לא, ואני עדיין נשאר בגלות, אז תבוא שואה רוחנית. ואם השואה רוחנית לא תספיק, אז יעלה איזה אנטישמי בניו יורק. ואז אולי אני אבין. כי אני לא בסרט. זה לא בכיוון. אין לך רוח הקודש. אתה לא יודע איפה מוביל המציאות. לכן אתה חייב להסתכל בשכל של כל דבר. כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל של כל דבר. כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב אל אותו הדבר, כי השכל הוא הגדול מעיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. הספרנו זה בשיעור הקודם, אני מסביר את זה ממש בזריזות, שיש כמה דרגות איך להבין את השכל של כל דבר. אני יכול להסתכל על זה ברמה פשוטה, יש טוב ויש רע, וזה הרמה של, אמרנו, עולם העשייה. אני יכול להבין את זה בעולם היצירה, שזה להבין שיש איזה טוב בתוך הרע הזה, אבל אני לא מבין מה הוא. אני יכול להבין את זה ברמה של עולם הבריאה, שאני כבר מתחיל להבין איך מתוך הרע יוצא טוב, ויש מימד של עולם האצילות, שזה כבר מימד שממש ממש ממש אין רע כבר. כבר רע כולו הפך לטוב. לא שהרע כבר הפך לטוב, אלא שכבר זה בעולם הבריאה, כבר שכבר אין רע. ואז אני ממש מקשר את זה, עד כך שאני אקשר את עצמי לאותו דבר, אני אוכל להוביל אותו מטרה לתורה. רק אם אני ארגיש את הכופר לדוגמה, אני יכול להסתכל בשכל של הכפירה ולהבין שהכפירה זה לא אימך שימה בשם זכרם ובוא מה אכפת לנו מהם, אוכל שפנים ברנבות ובוא נעזוב אותם, אלא אני מבין מה השכל שיש בכפירה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה כאן, מה הטוב שיש בתוך הרע, ואני מצליח לקדם את המציאות לשם. עכשיו השאלה היא, מה קורה בפרשת השבוע? אנחנו בפרשה הקודמת וגם בפרשה שעכשיו טוב. וזה בחינת יעקב. אמרנו שחוכמת אדם תאיר פניו, זה מי שעכשיו מצליח לראות הטוב שבכל דבר, אז לכן תמיד הוא מאיר פנים לכולם, חוכמת אדם תאיר פניו, כי הוא חכם והוא מצליח להסתכל בשכל של כל דבר. הנכון אמרנו זה בשורה הקודם, ואני מכוונה אומר מהר כי כבר אמרנו הכל בשורה הקודם. חוכמת אדם תאיר פניו כי הוא חכם, כי הוא לומד מכל אדם, הוא מצליח לראות איזה טוב יש בכל אדם, שהוא גם מצליח לראות את הנולד בעקבות איזה חכם הוא רואה את הנולד, אז הוא מצליח לראות איך מתוך הרע יצא טוב, ויסתכל בשכל של כל דבר שיש בארץ ישראל. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה. מה זה בין יעקב לבין עשיו? עשיו הוא לא יעקב. יעקב הוא זה שמסתכל בשכל של כל דבר. יעקב לקח את הבכורה, ובכורה זה הראשית, נכון? ההתחלה, הראשון. אז ראשית, יש לנו פסוק, ראשית חוכמה. ומה זה חוכמה? זה השכל שיש בכל דבר. אז מה יעקב לקח לעשיו? את השכל שיש בכל דבר. כלומר, למה יעקב זכה לבכורה בעשיו לא? בעצם הבכורה זה הנהגת העולם, בני בכורי ישראל, זה דווקא אתם, אתם הראשית של הכל, נכון? בראשית, בשביל ראשית, בשביל ישראל, אתם המטרה של הכל, בשבילכם נברא העולם כדי שאתם תתקנו את העולם. אז דרכך עובר תיקון העולם דרך יעקב. למה? כי יעקב יודע להסתכל בשכל של כל דבר, ועשיו לא. מה זה להסתכל בשכל של כל דבר ועשיו לא? בדיוק בפרשה אנחנו רואים, עשיו מגיע ליעקב ואומר לו, אחי, בוא תצטרף אליי, כן, יהיה לך אשר לך, בוא, מה שיש לי אני רוצה גם שיהיה לך, אני רוצה שתמלוך על העולם יחד איתי. אנחנו רואים כבר בסוף הפרשה, מה אנחנו רואים? אלה אלופי עשיו, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף אדום, בסוף הפרשה כולם אלופים. זה עשיו. עשיו מיד מצליח. בתומה מתחיל באחדות, מסתיים בפירוד. בקדושה מתחיל בפירוד, מסתיים באחדות. יעקב, עשיו אומר ליעקב, בוא תצטרף אליי. אומר לו, לא, ואני את נעלה לאיתי. אני מתנהל לאט. אני לא עושה הכל מהר. עשיו לא מסתכל בשכה של כל דבר. עשיו, הוא רוצה את התוצאה החיצונית, הוא כבר עשוי. הכל שלם אצלו. יעקב, כבר נראה, זה עקב ענבה, זה ענבה, זה יכולת להבין לאט לאט את המציאות, ואני את נעלה לאיתי, לא מיד מגיעים לסוף לתכלית, אלא לאט לאט. אם כבר הבנו קודם את הדוגמה של הכפירה, גם הזוהר בפרשה מביא אותה, את הרעיון הזה, שעשיו הוא גם כן רוצה את הכל מיד, ולכן הוא רואה את גאולתן של ישראל מיד. ויעקב רואה את הגאולה כימה כימה. הזוהר מסיב את זה על הפסוק, מי זאת עולה? יפה כלבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות. יש פה כמה דרגות. יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. אומר הזוהר הקדוש, פרשת וישלח, זה נקרא, הוא קורא לזה מלכות, לזה הוא קורא תפארת, ולזה הוא קורא בינה. מה הוא רוצה? מה זה המילים האלה? מה לעשות? חייב להסביר, אחרת לא נבין. אבל בצורה ממש פשוטה, מלכות זה עולם החומר, תפארת זה התורה, בינה זה הנבואה. אז בעברית, חומריות, תורה, נבואה. אומר הזוהר, יעקב אומר לעשיו, תהליך הגאולה הוא ככה, מלכות, תפארת, בינה. בהתחלה יש חומריות, נכון? כולם אומרים ביום העצמאות קימה קימה. בשפה של הזוהר זה זה, מלכות, תפארת ובינה. בהתחלה יש רק חומר, אחרי זה תופיע התורה, ורק בסוף תופיע הנבואה. אומר הזוהר, מי שאינו עובד בצורה כזאת ורוצה הכל כאן ועכשיו, זה הבחינה של עשיו. זה לא שהוא עשיו, אבל זאת הבחינה של עשיו, וזה כוח שהוא קיים. יש לו תפקיד להריץ תהליך, הוא חשוב, אבל זו הבחינה שהוא רוצה הכל כאן ועכשיו. עשיו, שימו לב, רוצה לעשר את המלח ואת התבן. מה זאת אומרת לעשר מלח ותבן? הוא רוצה למצוא קדושה בדומם. עכשיו, אין קדושה בדומם, לא מעשרים תבן ומלח. הוא רוצה קדושה הכל כאן ועכשיו, רק לעתיד לבוא, שיעלו כל העולמות, אז גם הדומם מתחייב וגם הגוף יגיע למצב של תחייה. הוא רוצה את העולם הבא כאן ועכשיו. כתוב בתורה, יודעים הרי, עשיו זה הנצרות היה. עשיו זה הנצרות, וחז"ל אומרים, הנביא אומר, שלעתיד לבוא אחרות לברית חדשה. לעתיד לבוא, אחרי שכבר נחיל את התורה בתוכנו, אז יהיה ברית חדשה. עדיין זה באופן שאותה תורה בצורה כזאת, לא משנה. עשיו, כלומר אדום, כלומר הנצרות, עוד שיש מלחמות בעולם, עוד שיש חסרונות, יאללה הנה הגיע המשיח, ישו המשיח, בונה, ואני את נעלה לאיתי. עכשיו, כאין הדבר הזה, יש בכל אחד בנפש בחינת עשיו, בחינת יעקב. אני רוצה להיות צדיק כמו שלם. איך נפלתי? לא יכול להיות שנפלתי. אם נפלתי, אני לא שווה כלום. זה עשיו, זה עשיו שבנפש. אז אם ככה נפלתי, אז יאללה עד הסוף ליפול. דרך אגב, למה אמרתי שזה גם כוח שקיים בעם ישראל? כי זה גם הבחינה של יצחק. יצחק, הזוהר אומר בפרשת אמור, בראיה מאמן הפרשת אמור, שכל הסיפור של הברכות, כל הסיפור של הברכות התרחש מתי? בראש השנה. ולכן יצחק הוא מידת הדין, והוא רוצה לדון את העולם. ואז הוא אומר דבר מופלא, מי שרוצה לראה את זה בספר של הרב יהושע שפירא, נקרא יודעי תרועה, מסביר את זה שם בצורה מופלאה. הוא אומר, יצחק רוצה להחריב את העולם, כי הוא רוצה הכל כאן ועכשיו, הוא רוצה את הקדושה כאן ועכשיו. לכן הוא גם מאוד מתחבר לעשיו, מרוב שהוא, אבל בצד הקדושה, עשיו רוצה את זה בתאומה, הוא רוצה את זה בקדושה, הוא רוצה את הקדושה כאן ועכשיו. מכיוון שהוא רוצה את הקדושה כאן ועכשיו, אז אם הקדושה לא מופיע כאן ועכשיו, העולם לא שווה כלום, בוא נחריב את העולם. עכשיו שאלה, אתה רוצה להחריב את העולם, לפעמים תשלח את עשיו, את יעקב, את עשיו. לכן אומר הזוהר, יצחק בוחר בעשיו, כי הוא רוצה שהוא יחריב את העולם. עשיו יחריב את העולם, ויעקב בעולם אחרי שהוא יחרב, יעקב ישלוט, שנאמר, כמו שאומר המדרש, יצחק אומר, עשיו בעולם הזה, יעקב לעולם הבא. יצחק זה הסת של הקדושה בדבר הזה, אבל גם שם יש בחינה עשווית, והוא גם טעה בראייה הזאת, שנאמר, ותכהנה עיניו מראות, הוא לא ראה טוב, הראייה שלו הייתה חסרה. גם אתה יכול להגיע למטה של ראייה חסרה, כי אתה לא מסתכל בשכל של כל דבר, כי אתה לא מבין את הפנימיות. אתה רואה את הכפירה, הם רשעים, יש לך חסימה, אתה לא מסתכל פנימה, אתה לא מבין שזה תהליך. למה צריך את התהליך הזה? הרב הוא את הדבר הזה מבין. מה הוא מבין? מה תקשיב? חייב שתהיה כפירה, חייב. יש כמה סיבות, אבל זאת הסיבה אחת הראשונה. ילד קטן שהוא גדל, הוא לא מתחיל ללמוד תורה פה בתפארת, בתורה בחמה, הוא מבחינת לבנה. מה זה לבנה? אם נקבל את אור השמש, זה עולם החומר שהוא רק רצון לקבל, הוא לא נמצא ברצון להשפיע כמו השמש, הוא רק מקבל. אבל אם הוא לא יקבל, כך יד קטן, מגיל קטן למד את התורה, ושהוא כל היום יתגור וילמד תורה, לא ישחק כדורגל, לא פוג עם כלום, לא יאכל כלום, כל הלב מעט כל היום רק תורה, מה יצא לך? נבח. למה? כי הוא חייב את הרצון לקבל כדי להפוך אותו לרצון להשפיע. אומר רב קוק, חייב את הכוחות החומרים הגדולים שהתפרצו על מנת שמתוכם תופיע תורה גדולה. כי תורת הגלות מספיק לכלים שיש עכשיו, אבל תורת ארץ ישראל, כלומר הנבואה, היא כוח של דמיון, לכן היא צריכה, היא נפלטה של דמיון. לא לך תחילה עכשיו להתחיל לראות נטפליקס, אבל אומר הרב ואורות ישראל, שכוח הדמיון הפורץ שבדור הוא מצא אל הנבואה. הרב הוא מסתכל על המציאות בצורה פנימית, הוא מסתכל בשכל של כל דבר, והוא אומר, תקשיב, יש פה רע, אבל בתוכו יש טוב. הוא מסתכל בשכל של כל דבר, ולכן הוא מבין שמכיוון שהוא מסתכל בשכל של כל דבר, והוא מקשר עצמו לאותו דבר, והוא מבין את הכופר, הוא מבין למה הוא כופר, כי הוא מבין שהוא רוצה לבחור בתורה מתוך רצון ולא מתוך כפייה, כי זו המטרה של ארץ ישראל כפי שהסברנו בתחילת השיעור. אז הוא חייב לכפור, אז הוא מצליח לקשר את עצמו אל אותו אדם, והוא מצליח לא רק לקשר את עצמו אלא גם להבין את אותו אדם, איזה חכם הוא לומד מכל אדם, ומתוך כך הוא מצליח גם לראות את העתיד. כותב את מאמר הדור ואומר, חבר'ה, אני יודעתי יום אחד, כולם צוחקים עליו, אבל זאת המציאות היום, כי הוא מצליח לראות השכל שיש בכל דבר. ואיזה חכם הוא לומד מכל אדם, הופך לאיזה חכם הרואה את הנולד, כי הוא רואה את השכל שיש בכל דבר, והוא בחינת יעקב. שתבין לזה, גם האדם ככה, גם אצלכם, אני יכול להסתכל על חטא בצורה כל כך עשווית שזה לא להאמין. חטאתי בשמירת העיניים, זה אומר שאני אפס. זה עשיו. למה זה עשיו? כי במקום שתעמיק בשכל של כל דבר, לשאול את עצמך למה אני נופל בזה כל פעם, אתה אומר, אוי, למה לא התגברתי הפעם? רגע, אתה כל פעם אומר למה התגברת וכל פעם נופל, אולי תשנה כיוון, אולי תבין. הוא נקרא את המציאות מתוך העיניים של הרב קוק. אולי תבין, הרב קוק כותב באורות הקודש, אולי תבין שאתה נשמה של צדיק, כי זה הנשמות שיש בארץ ישראל, יש נשמות של צדיקים, ונשמות של צדיקים, מה לעשות, לא מספיק להם עבודה של בינוניים, שכל הזמן יגידו תתגבר. הוא צריך ללמוד פנימיות התורה, הוא צריך תבילות, הוא צריך עבודה יותר רוחנית ויותר פנימית, הוא צריך לשאוף לרוח הקודש, הוא צריך לשאוף להיות כללי ולתקן את העולם, ולא לשאוף כל הזמן על הפרט ותיקון הפרט, תיקון העולם. ואם תהיה שייך למגמת הכלל ותקן את העולם, אז כמובן בשמירת העיניים הזאת לא תעניין אותך הדבר הזה, כי מה השטות הזאת לעומת מה שאני חש בפנים, מה השלמות שאני מרגיש בתוכי. אבל בגלל שאתה מחשיב את עצמך כרשע או כאיזה בינוני מסכן כזה, אז אתה נותן עצמך, אתה משקה את עצמך בחומץ במקום ביין, למרות שאתה צמא. ומי שמשקה את עצמו בחומץ במקום ביין שהוא צמא, הוא לא מורווה מזה, הוא רק נהיה יותר צמא. אז זה לא עוזר. אבל במקום שאתה נסתכל בסרט של כל דבר ותבין מה הנשמה שלך ומי אתה באמת, אתה מחליט להסתכל על עצמך בחיצוניות ולהבין מי אתה באמת, כי אתה לא מסתכל בסרט של כל דבר.
איך הם
מסתכלים
נכון בספר?
לא יודעים תורה. ואיזה תורה? לא רק גמרא והלכה, אלא לימוד התורה. אם עכשיו אתה מבין את הדבר הזה, אז אתה מבין שבארץ ישראל יש נשמות שמתאימות לנבואה, שמתאימות לגודל של דוד המלך. ואם אתה במקום לשאוף להיות דוד המלך תשאף להיות מישהו בגלות, אז מה לעשות? אתה טיפול, כי אתה לא מבין לעצמך את החומר הנכון. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה. וזה בחינת ויעקבני, זה פעמיים, ותרגום אונקלוס מתרגם, וחכמני. יש פעמיים שהוא יקב אותו, פעם אחת בברכות, פעם אחת בבכורה. הבכורה זה מי מנהל את העולם, הברכות זה המימוש שלהם, הברכות זה המימוש של הבכורה, זה איך מתקנים את העולם. וגיבי לאחריך, השתחוו לך בנעימך. אז הוא הקיב אותו פעמיים, כלומר יש פה רובד של פעמיים של הבכורה. שימו לב גם אותיות בכורה, כן, הבכורה זה העניין של החוכמה, הבכורה הראשית, יש לה רובד כפול. יש את האובייקט, זה מה שאני רואה מולי, אבל יש את הסובייקט, זה מה שאני חייב מנסה להבין פנימה. יש את מה, אוקיי, זה מצלמה, כן, אבל בוא נעצור, מצלמה קצת יותר קשה, אבל זה האדם, זה משהו. אוקיי, אבל עכשיו אני צריך להבין מי זה דני הזה שראיתי מולי, מה הוא מדבר. זה כבר לא רק האובייקט, דני, איזה משהו חיצוני כזה, אלא מה הסובייקט, איך אני קולט את זה, איך אני מתחבר אליו. החכמני זה פעמיים, הבכורה, שים לב, אותיות ב' כף רש, ב' זה 2, כף זה 20, רש זה 200, כל כפות של 2. כי הבכורה הראשית, ההסתכלות בספר של כל דבר, כולל שני רבדים. הסתכלות חיצונית, אבל אז זה נכנס פנימה, אובייקט וסובייקט. לא להסתכל בחוץ, אלא להבין פנימה. יש כפירה עם הרשימה, לא, יש כפירה. מה זה אומר? מה הטוב שיצא מפה? וכמה להסתכל פנימה? כמה אתה מצליח להתחבר ולהבין אותו כדי להבין מתוך זה מה יצא בעתיד ומה צריך במציאות באמת עכשיו?
מה הטוב מקפלן?
מה עכשיו הטוב שיש בקפלן? אין לי זמן להגיד את זה, אבל ממש בקצרה, יש חור ויש אכבר. כאשר אתה מנהיג את המדינה, אבל אין לך ווייז, אין לך חזון, אתה רק טס במעגלים 20 שנה, אתה מנהיג את המדינה, שואל אותך למה לא ביטלת את אוסלו, מה אתה אומר? אין לך תשובה. ואתה מאשים את השמאל באוסלו, מה השמאל יעשה? נגיד, אתם לא ביטלתם את אוסלו, ואז נתת לו יכולת להמשיך לשלוט ולהמשיך לעשות לך בלגן במקום שאתה תשלוט. חזל אומרים, יש אכבר ויש חור. מי השם, החור או האכבר? התשובה היא החור. הימין זה החור, השמאל זה האכבר. קפלן הוא בסך הכל האכבר שנכנס לתוך החור שאתה פתחת. אם אתה תנהיג, אם לך יהיה חזון יותר גדול משלהם, אם אתה תוכל להגיד מקדש כמו שהוא אומר שלום עכשיו, זה לא אני צריך ששור, תמיד שבאת נושא ששור, אני אומר, אבל אני ממשיך. אם אתה תוכל להגיד בית מקדש כמו שהם יגידו שלום עכשיו, ואם לך יהיה תוכנית מדינית שתפרט איך אתה מגיע בסוף למקדש, אז לא תפחד להגיד את זה, ואין לך חזון יותר גדול משלהם. אבל כרגע אין לך את החזון הזה, וכרגע זה בית מקדש זה רעיון נחמד, אז כאילו הסתכלת בשכל של המקדש והסתכלת בשכל של כל דבר, אז כרגע מה לעשות, אתה זכור שבתוכו נכנס האכבר, והוא רק אומר לך, תשיב, אם לא תסתום את החור, אני אמשיך להיכנס בו.
מה אני אמור לך?
אז זה השכל שיש בכל דבר. מה אתה אמור לעשות? התייחסות אליהם היא לא התייחסות גם רק של כעס וחרון. צריך להיכנס את זה וצריך להגיד זה לא בסדר, אבל אחרי שאתה עושה ככה, תחסות ככה. רגע, למה זה קורה? הם כל כך מיעוט, למה זה לא מצליח? דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אולי תסתכל בשכל של כל דבר ותבין שאולי להנהגה שלך 20 שנה אין חזון. שאלת פעם את המנהיגים ב-20 שנה האחרונות, לא מנהיג ספציפי, זה לא אדם, אני מדבר על רעיון הנהגה. האם ההנהגה בעם ישראל ב-20 שנה האחרונות חולמת על מקדש כמו שהשמאל חולם על שלום עכשיו? התשובה היא לא. תבין מאיפה מתחילה הבעיה. משתפר, אז איך אתה מריץ את התהליך? עכשיו תחלו, איך אתה מריץ את התהליך? בוודאי. אתה רוצה שזה יחכה ולקבל עוד שלי באוקטובר?
לא, כי גם הרב אומר שיש בעיה בקפות...
להריץ את התהליך, הכוונה היא לגרום... איך אתה מריץ את התהליך? אתה גורם לזה, אתה גורם להם להתחבר. אתה גורם לעם ישראל להתחבר לרעיון שלך. אתה בעצמך מיישם את החזון שלך במציאות. על ידי כך שאתה מפרט אותו וגורם... הרי עם ישראל לא יתחבר לחזון של מקדש. מי שסביר לו מה זה. אתה חייב להסביר לו מה זה. היום יש לך גם אחרי השביעי באוקטובר אפשרות לקחת שתי ידיים ולהגיד, לאסלאם יש חזון, לנו אין חזון. מי נצח? אנחנו רוצים לשרוד, הם רוצים חזון. מי נצח? הם. אבל אם לך יהיה חזון כמו שלהם, או יותר גדול, ואתה נצח. אז צריך להשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לך במציאות, על מנת להתקדם. לא להגיד, אנחנו מפחדים לזה. לא, 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 לא. יש עם הנצח מפחד מדרך ארוכה, ויש גם עם הנצח מפחד מאוד מדרך קצרה. צריך להיזהר, וזה לא פחות. טוב, אני ממשיך. אפשר גם להסתכל בכל דבר, בשכל של כל דבר, אבל זה לא השיעור עכשיו. רק שתבינו, כך צריך לפעול. צריך להבין איך מתוך זה צומחת המציאות, ואיך מתוך הרע זה יצא טוב. מה הרע שיצא, מה טוב שיצא מתוך השביעי באוקטובר. וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. וזה בחינת באור צדיקים קורנגו, הולך ונכון, הולך ואור עד נכון היום. מי נקרא שמש? ותזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, פרשת השבוע. השמש זה אור הגאולה שסומח ליעקב. ותזרח לו השמש, כשיעקב יצא לגלות, השמש זה עשיו. כש יעקב חוזר לארץ, השמש זה יעקב. כלומר, ההשפעה לעולם ניתנת ליעקב. ולפני זה יצא לסב, זה הנצרות. יש לו את זה בעולם. עם ישראל חוזר לארץ, הנוצרים מבטלים את תורת ההחלפה, מבטלים את תורת הבוז. הנוצרים בעצמם נותנים לעם ישראל את המדינה, כי הם מבינים שזה נגמר, זהו, הם לא יכולים את השמש. עם ישראל צריך להשפיע לעולם. ואני מזכיר לכם, מאיפה זה התחיל? כי אם תלמד תורה, מפנימיות, תבין את השכל שיש בכל דבר, תדע להתפלל, ואז אומות העולם יהיו כלי כדי לקבל ממך. אז באותו רגע כאשר יעקב מסתכל בשכל של כל דבר, הוא יכול להגיע למצב של שהוא השמש, ואז זה השפיע על עשיו, להיות המאיר לעשיו ולא עשיו מאיר לו. ברור? כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. אבל וזה בחינת ואורך צדיקים כי אורנגה הולך ואור עד נכון היום. אורנגה זה אור שהולך וגדל לאט לאט, הולך ואור לאט לאט עד נכון היום. הגאולה לא מגיעה מיד, כי את השחר קימה קימה. וזה שוב פעם הנקודה הזאת. לא מיד אנחנו משפיעים לכל אומות העולם, ועד אז אין שום משמעות. לא מיד אתה נהיה צדיק. זה תהליך, ומכל חטא אני לומד. תסתכל, רגע, למה נפלתי בשמירת העיניים? למה, אם איזה מישהו שעכשיו בא את השיעור, למה נפלתי בסימס? למה נפלתי בשמירת לשון? תבין את הלמה, תבין שהיה לך משהו חסר. תבין את הנשמה שלך, תבין את הזהות שלך, תדע למה נפלת בזה. אתה יכול להסתכל דברים בחוץ, לכן אתה ממשיך ליפול. לכן, זה מתחיל באור קטן, כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. וזה בחינת חטא. לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות שיש בכל דבר. כמו שנאמר, כמו שכתוב, החוכמה תחיה דעליה. כאשר אתה מסתכל בשכל של כל דבר, אתה נותן חיים לאותו דבר. אם אתה מסתכל על עצמך כאחד שכל הזמן נופל, אתה מסתכל על עצמך כרשע, רשע חשוב כמת, אתה ממית את עצמך. אבל אתה מסתכל בשכל של כל דבר, אתה לוקח את המוות שיצרת בעצמך, את הרשע הזה, ואתה מחיה אותו. אתה אומר, יש התקדמות, אפשר להשתלם, יש חיים. אם אתה מבין עכשיו שאותם כופרים, תסתכל עליהם בפנימיות, תסתכל בשכל של כל דבר, אתה מחיה את הרשע שלהם. אתה מחזיר אותם בתשובה, מחיה מתים. רשע חשוב כמת, ואתה מצליח לחיות מתים. כי אתה מבין שבעצם אתה מסתכל בפנימיות שלהם, אתה אומר, בוא נזה נפש, שמו של צדיקים שפשוט התורה קטנה להם. כמו שאומר הרב חוג, במאמר הדור. הם צריכים תורה גדולה, לא תורה של הלכה. הם רוצים תורה ענקית. תורה שתתקן את העולם, רוצים להבין איך מצוות תפילין תתקן את העולם, ולא רק איך אני רמה אישי בצלחת. בגלל זה הם כופרים. כשאתה מסתכל עליהם בצורה כזאת, אתה נותן חיות בדבר המת. והחוכמה, ההסתכלות בשכל של כל דבר, מחיה בעליה. הרישות שאתה מסתכל על עצמך, אתה נותן לעצמך חיים ועוד הזדמנות ועוד אפשרות להתקדם. ולא מסתכל בחיצוניות, הנה אני מת, אז זה לא חשוב, אז יאללה, בוא גם נחטא, כי אם אתה רשע, זה יכול להשתקע מחר נמות. אוח, מחמד שאור השכל גדול מאוד. ולא פשוט בכלל להסתכל בשכל של כל דבר, יש לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון. שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב לפני שמש ינון שמו, פרש רשי, לשון מלכות. וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי מה שמקבלת מהשמש. וזהו בחינת מלכות, דלית למגרמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא שהיא בחוכמה, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש, כנה נעשה אור הלבנה כאור החמה. ואין לי זמן להסביר את זה. אז בשיעור הבא.